בסוף הפעם הקודמת, בסוף הפעם הקודמת דיברתי קצת על על הטענה הזאת של God of Gaps. זאת אומרת, איזושהי האשמה על, שבמידה רבה מוצדקת, על הרבה בריאתנים שבונים את האמונה באלוקים על פערים בידע המדעי, gaps, בידע המדעי. זאת אומרת, ככל שאנחנו מצליחים להצביע על חוסר ידע או חוסר יכולת של המדע להסביר תופעות, כך זה לכאורה מחזק יותר את האמונה באלוקים. כן, אני תמיד נזכר בעניין הזה, שאני, כן, הייתי רואה פעם צהלות השמחה ביתד נאמן כשהחזאים היו טועים. זאת אומרת, אם הם היו מנביאים גשם או משהו כזה וזה לא היה מגיע, יתד נאמן ממש הגיעו להתעלות רוחנית. תחושה שלהם הייתה שיש איזשהו משחק סכום אפס מול המדע, וכשהמדע נכשל סימן שיש אלוקים. ובמילים אחרות, אם נהפוך את המטבע על פיה, אז כשהמדע מצליח זה אומר שאין אלוקים. רגע. כשהמדע מצליח זה אומר שאין אלוקים. וזה איזשהו סוג של, כן, איזה תחרות או משחק סכום אפס, ולכן בריאתנים, לפחות החלק הפונדמנטליסטי שלהם, מאוד אוהבים להצביע על בגים בחשיבה המדעית, על חוסר יכולת מדעי, על כישלונות. במידה מסוימת נדמה לי שאפילו היחס לקורונה נובע מהעניין הזה. התחושה שלי כל הזמן הייתה שזה שבאמת אנשי מדע לפעמים עמדו קצת חסרי אונים מול התופעה הזאת, כי אתה יודע, היא מפתיעה ולא תמיד אפשר לנבא מראש, ואנחנו מקבלים כל פעם מכות בפרצוף על כל מיני ניבויים שהיו לנו, שזה ממש מוכיח את קיומו של אלוקים באותות ובמופתים. זאת אומרת, כי המדע נכשל. אז זה חלק מאותה תופעה. סיימתי את הפעם הקודמת בשאלה למה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית בעצמה היא לא טיעון של God of Gaps. כי בעצם מה שאני עושה פה, אני טוען שקשה לראות איך עולם מורכב כל כך נוצר לבד, יש לי בעיה מדעית, סימן שיש אלוקים. זאת אומרת, עוד פעם יש פה איזשהו פער בידע המדעי, המדע לא יכול להסביר משהו, וזאת ההוכחה לקיומו של אלוקים. כן, שאני צריך להגיע לקיומו של אלוקים. אז לכאורה, כל הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי בעצמו הוא בעצם טיעון של God of Gaps. אז אני רוצה להסביר למה לדעתי זה לא נכון. זאת אומרת, הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הוא הרבה יותר חזק מאשר טיעוני God of Gaps. כן, הטיעוני God of Gaps, החולשה שלהם היא מובנית, כי ברור שהפערים המדעיים הולכים ומצטמצמים עם הזמן. אז היה המון אלוקים במאה העשירית, פחות אלוקים במאה ה-15, במאה ה-20 עוד פחות, ואולי במאה ה-22 כבר לא יישאר ממנו כלום. זאת אומרת, אנחנו סוגרים פערים בידע המדעי עם מחקר שמתקדם. אז לתלות את האמונה באלוקים בפערים בידע המדעי נשמע מפוקפק. ואני לא מתכוון רק לטיעון הטקטי, שלא כדאי לעשות את זה כי אחר כך יתברר שזה יהיה חלש ואז אנשים יפסיקו להאמין. אני לא מקבל טיעונים טקטיים. זאת אומרת, אם זה באמת היה ככה, אז הוא אומר, מה, אז הראייה הזאת היא באמת הראייה הנכונה, רק טקטית, אסור לי להשתמש בה? הרי אם באמת זה מה שיקרה, אז הראייה לא נכונה. אז מה זה מפריע לי שאנשים יעזבו את האמונה? הם צודקים. זאת אומרת, האמונה, מתברר שהאמונה לא נכונה. אני לא מקבל טיעונים טקטיים, לפחות בטח לא בהקשר הזה, באופן כללי אני לא אוהב טיעונים טקטיים. אני חושב שהטיעון הוא טיעון מהותי. אני באמת לא חושב שנכון לבנות אמונה על פערים בידע המדעי, כי אני באמת חושב שיש אפשרות גדולה שהם ייסגרו, וזה גם זה שהם לא נסגרו, זה רק אומר שאנחנו עוד לא מספיק יודעים, אבל להסיק מסקנות מבורות, זה דבר מאוד בעייתי כשלעצמו, לא רק טקטית, אני לא מוכן לקבל מסקנות כאלה גם מצד עצמם, לא רק כי יהיו בעיות בעתיד. אז למה באמת הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, הוא לא God of Gaps. אז אני משאיר את השאלה רגע כאן, ואני רוצה להתקדם לקראת התשובה בשלבים. בואו נראה, אני רוצה לחדד קצת את ה... אני אעשה עוד פעם מיוט. אני רוצה להתחיל את הדרך לכיוון התשובה, כי זה יחדד מאוד גם את האופי של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, למה היא, בעיניי לפחות, כל כך חזקה. מכירים את הדוגמה המאוד מפורסמת, הבאתי כבר את הדוגמה של הכומר פיילי, שהוא אומר, אתה מוצא שעון זרוק לחוף הים, לא יודע, ברחוב, אוקיי? אתה אף פעם לא תניח שהוא נוצר לבד מעצמו במקרה, אלא ברור שיש איזשהו שען שיצר אותו. דבר מורכב לא נוצר במקרה, כן? זה מהותו של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. יש צורה אחרת להציג את זה, תחשבו על קופים שמקפצים על מקלדת של מחשב, כן? ניסוח מפורסם, אני מניח שחלק מכם שמע אותו. מה הסיכוי שהם יוציאו משפט בעל משמעות? כן, הם ידפיסו עם הקפיצה האקראית שלהם משפט בעל משמעות. סיכוי אפסי, נכון? מה הסיכוי שהם יוציאו את המשפט להיות או לא להיות? אפס, נכון? מה הסיכוי שהם יוציאו סונטה של שייקספיר? הרבה פחות, ככל שהמשפט יותר ארוך, כמובן הסיכוי יותר קטן, אוקיי? אז בעצם הנה מה הסיכוי שתהליך מקרי יוליד עולם כל כך מורכב, כמו שאנחנו מכירים סביבנו, כן? זה בעצם משלים לעניין הזה. עכשיו, בשנות ה-80, בסיינטיפיק אמריקן, התפרסם מאמר, ונדמה לי שזה אפילו היה מטעם המערכת, ותיארו שם ניסוי שנעשה שנותן תשובה לטיעון הזה. והניסוי בעצם הלך כך, אנחנו לוקחים שרשרת, סטרינג, כן, שרשרת של אותיות, להיות או לא להיות. בואו נדבר עליו, כן, זו הדוגמה שהבאתי קודם. יש פה 14 אותיות. אני מתעלם מרווחים, נכתוב את זה ברצף. אוקיי? יש 14 אותיות, להיות או לא להיות. אז אנחנו עכשיו עושים הגרלה במחשב, ואנחנו שואלים מה הסיכוי שתצא שרשרת באורך 14 שבדיוק תכיל את האותיות להיות או לא להיות, בסדר הנכון. סיכוי מאוד מאוד קטן, כן, בעברית יש 22 אותיות, נתעלה מהסופיות, אז שרשרת של 14 אותיות, שכל אחת מהאותיות יכולה להיות אחת מ-22 אותיות האלף בית, זה בעצם 22 בחזקת 14. זה מספר אסטרונומי, זה מיליארדים, אוקיי? לכן הסיכוי שתצא השרשרת להיות או לא להיות, הוא סיכוי אפסי. בקצב של המחשב ששימש אז את אורחי הניסוי, כמובן היום זה כבר אחרת, אבל בקצב של המחשב שהיה אצלם, זה היה אמור לקחת 200 אלף שנה, עד שתצא שרשרת מהסוג הזה. עכשיו תבינו, אם אתם מדברים על סונטה של שייקספיר, זה עולה אקספוננציאלית. אם אתם מדברים על העולם המורכב שמכיל הרבה סונטות של שייקספיר, אז אין שום סיכוי, בטח לא באיזשהו זמן שמצליח להעלות על הדעת, שדבר כזה יקרה. עכשיו, המאמר אומר, בסדר, אבל זה, הטיעון הבריאתני הזה, כן, זה בעצם תרגום של הטיעון של פיילי. הוא טיעון שמפספס את העניין, כי האבולוציה מלמדת אותנו שהניסוי לא נעשה כך. אז הם עשו ניסוי מחשב אחר. והניסוי שלהם היה כך, הם הגרילו אות אחת. אקראית, הגרילו, הגרילו והגרילו, כשהגיעו לאות למד, עצרו. עברו להגריל עוד אות. הגרילו, 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 הגיעו לאות היי, עצרו. יוד, וו, תף, להיות או לא להיות, כן? פשוט עשו את ההגרלה לא על השרשרת כולה, אלא אות, אות, וכל פעם שהגיעו לאות הנכונה, הם עצרו. מתברר שהגרלה מהסוג הזה לקחה למחשב בערך 90 שניות. סונטה של שייקספיר לוקחת 4 ימים. לקחה להם, היום זה כבר פחות, אבל במחשבים שהיו אז, בשנות ה-80. אוקיי? אז בעצם, הטענה שלהם במאמר הייתה, שהטיעון של פיילי מתייחס לעולם כאילו הוא כולו נוצר בבת אחת. אבל האבולוציה מלמדת אותנו שהוא נוצר בהדרגה, הולך ומשתכלל, וזה מה שדוקינס קורא, זה מוריד את השיפוע של ההר הבלתי סביר, כן? יותר קל לטפס במעלה ההסתברות, כן? במעלה הסיכוי שדבר כזה יקרה. אם הייתי צריך להגריל עולם שלם כזה, באופן מקרי אין סיכוי שדבר כזה נוצר. אבל אם אני מגריל שרשרת פשוטה, ואז היא עוברת תהליך אבולוציוני, ומתקדמת עוד שלב, ומתקדמת עוד שלב, זה כבר כן יכול לקרות, בזמן מספיק ארוך, ועם מספיק ניסיונות וכדומה, זה כבר כן יכול לקרות, ולכן לשמחת ליבם של האתאיסטים, בסופו של דבר אנחנו עוברים מ-200,000 שנה לכמה עשרות שניות, והטיעון של פיילי נופל. זאת בעצם הטענה.
יש הבדל פה בין ביולוגיה ובין אסטרונומיה או משהו.
נכון, זאת אומרת, אתה מדבר על השלבים עד שהתחילה האבולוציה, איך נוצר הדומם, ולא מי השרשרת החלבונית הראשונה והלאה, בהתפתחות החיים. אבל בוא נגיד, הרי יש גם הביוגנזה, הזכרתי את זה, והביוגנזה בעצם זה איזשהו תחום שמנסה למצוא איך נוצרה השרשרת הראשונה. והשרשרת הראשונה יכולה, אולי, לא יודע, יש ניסיונות ראשונים שכבר אפילו מצליחים כנראה, להוליד גם שרשרת כזאת בתהליך טבעי, נקרא לזה כך, אוקיי? אז בואו נרחיב את הטיעון של האבולוציה גם לשלבים הקדם אבולוציונים, או סביב האבולוציה, לגבי הדומם. למרות שעוד פעם, החיים זה בעצם הדבר המורכב באמת, ולכן אני חושב שגם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, עיקר העוצמה שלו זה יותר מהחיים מאשר מהדומם.
יש את מה שנקרא anthropic principle, שיש כמה קבועים בעולם, ולכן זה לא סביר שזה היה קיים.
הפיינטיונינג, אני אגיע עוד גם לפיינטיונינג וגם לאנתרופיק principle. אז הטענה בעצם, זה שהבריאתנים לא רואים נכון, או לא מתארים נכון, את מרחב ההסתברות. אם אתה מסתכל על זה נכון, אם אתה עושה את ההגרלה אות-אות, אז הדבר הזה הוא כן עם סיכוי סביר. אני חייב רק להעיר הערה סביב כל העניין הזה. פעם היה לי ויכוח על זה, זה אפילו מתועד בספר. ספר נקרא שיח שווים. זה היה, כשלמדתי בנתיבות עולם, בבני ברק, ישיבה של בעלי תשובה, אז הוציאו שם גרילק, הוציא שם איזשהו ספר של שיח, של בעלי תשובה, וזה אחד הפרקים עוסק באנשי מדע. אז הוא אסף אותנו סביב שולחן עגול, ודיברנו ככה בינינו, ומישהו העלה את הטיעון הזה, ואמר, זה ראיה ניצחת, לא יכול להיות שהעולם נוצר מעצמו, ואמר, הוא היה חימאי. ואמרתי לו, תשמע, בעצם צורת החשיבה שלך מולידה את המסקנה ההפוכה בדיוק למה שאתה רוצה להסיק. כי הרי לדבר על סיכוי שהעולם ייווצר, זה חסר מובן. אתה צריך לדבר על סיכוי ליחידת זמן. אין סיכוי ברמה האובייקטיבית שהעולם ייווצר. אם אתה עושה מיליארדי 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 ניסיונות, הסיכוי יותר גדול מאשר אם אתה עושה ניסיון אחד. אם יש כל הזמן ניסיונות ואתה לוקח את זה לאורך זמן, אז הסיכוי הוא שונה. זאת אומרת, הפרמטר הנכון לטפל בו זה קצב ההיווצרות ולא סיכוי להיווצר. מה הסיכוי ליחידת זמן שיווצר מבנה מורכב כזה? למה אנשים בדרך כלל לא עוסקים בזה? מאוד פשוט. כי אם אתה מגיע לקצב היווצרות מאוד מאוד נמוך, נגיד, לא יודע מה, 10 במינוס 100 לשנייה, בסדר? סיכויים שיכול להיווצר עולם כזה. מה זה אומר? שבעשר בחזקת 100 שניות, מספר העולמות שייווצר, הממוצע הוא 1. או במילים אחרות, ברגע שאתה עובר מסיכוי לקצב, בעצם אמרת שהדבר הזה אפשרי. רק שאלה של כמה זמן זה ייקח. עכשיו, אני לא יודע כמה זמן נערכו פה ניסיונות, העולם שלנו הוא בין 14 מיליארד שנה, אבל אנחנו מדברים על השאלה איך הוא נוצר. זאת אומרת, על מה היה לפני, עד כמה שהיה לפני, כן, זה, הערתי כבר איזה פעם. אז לכן, לא לגמרי ברור באיזה טווח זמן מדובר כאן. אבל אני אומר, זאת הערה בסוגריים, נגיע אליה בהמשך, גם בזה אני אטפל. אני רוצה לחזור רגע לטיעון הזה עם הקופים על המקלדת, כן, איך אתה מגריל את השרשרת של להיות או לא להיות. כשאני קראתי את המאמר הזה, הייתי בהלם, אני חייב לומר. מאמר כל כך מטומטם מטעם המערכת של סיינטיפיק אמריקן, זה באמת, באמת מאכזב, זה מראה עד כמה המגמתיות יכולה לקחת אנשים לחכמים לדבר שטויות. אני הייתי מציע להם תוכנה יותר טובה. תיקחו מחשב שמתוכנת להוציא את השרשרת להיות או לא להיות, ותאמינו לי, הוא יעשה את זה במילי שניות, מיקרו שניות. הוא יעשה את זה, לא צריך להגיע אפילו לכמה עשרות שניות. זה תוכנה שמוציאה את השרשרת הרבה יותר מהר. למה צריך לעשות את הגרלה, לעצור כל פעם אות ולעבור לאות הבאה? יש לי טכניקה הרבה יותר יעילה וקצרה. פשוט תגידו למחשב, לכתוב להיות או לא להיות. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שהטיעון הזה הוא טיעון דבילי. זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, מה הניסוי הזה הראה? שאם אתה מגריל את השרשרת להיות או לא להיות באופן מקרי, זה לא ייתכן. איך בכל זאת זה יכול כן לקרות? אם אתה דואג לזה שהתוכנה במחשב תעשה את ההגרלה באופן מכוון, כדי שמראש יתצא השרשרת להיות או לא להיות, נכון? ההגרלה תוכננה, האלגוריתם חתר לקראת להיות או לא להיות. הוא בעצם עצר הרי את השרשרת בלמד, אחרי זה עצר אותה בהי, אחרי זה עצר אותה ביו, זאת אומרת, הוא יודע מראש לאן הוא מכוון, ועכשיו הוא כאילו עושה הגרלה, כן? אבל בעצם זאת הגרלה, שכל הרעיון של האבולוציה, זה שהאבולוציה לא חותרת למטרה שהיא ידועה מראש. היא מגיעה אליה בלי לחתור אליה. הטיעון הזה על הניסוי, זה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי בתארתו. זאת אומרת, האתאיסטים שם הציגו ניסוח מופתי של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. כי מה הם בעצם אומרים? אם ההגרלה נעשית באופן מקרי, אין סיכוי שיצא להיות או לא להיות. למה זה יצא? כי היה פה מתכנת שכתב את התוכנה באופן כזה של להיות או לא להיות, זו התוצאה שאליה הוא חתר, והוא בנה את זה כך שזה יצא בזמן סביר. ורק בגלל זה זה הצליח באמת לצאת, למרות שהתהליך כאילו היה אקראי.
אפשר להצית להגנתם?
לא שומע?
אני יכול להגיד משהו להגנתם של הכותבים בסיינטיפיק אמריקן? להצטרף למטומטמים. אתה יודע איך גנב פורץ מנעול צילינדר?
לא.
מנעול צילינדר, כל המנעולים הישנים האלה של מפתחות, יש לו חמישה גלילים, בכל גליל יש פין באורך אחר, וכשנכנס המפתח הנכון, כל הפינים מגיעים כך שיש להם אותו רווח, ואז הגליל יכול להסתדר. הסיכוי שמפתח אקראי יפתח מנעול אקראי, קטן מאוד, מספיק קטן כדי לשמור על בית. מה עושה פורץ? יש לו מכשיר שמסוגל להזיז את הפינים אחד-אחד, ויש לו אינדיקציה כשפין הגיע למקום הנכון.
בדיוק כמו אצלנו, אוקיי.
כשהפין הראשון מגיע למקום הנכון, הוא מתחיל להזיז את הפין השני. כלומר, אם מה שהאנשים בסיינטיפיק אמריקה התכוונו זה, שכאשר אתה מגיע לאות למד, יש איזושהי אינדיקציה שהגעת לאות נכונה, אז הם צודקים בזה שההסתברות קטנה מאוד. אם אין, אז אין.
אני אגיע גם לזה, אני אגיע גם לזה, אבל קודם כל עצם ההשוואה בין שתי צורות ההגרלה בעצם אומרת, הרי בדוגמה, לא בנמשל, במשל, כאשר אתה עוצר את זה על האות למד, מי יצר את זה? המתכנת, זה שכתב את התוכנה, נכון? בנמשל אתה יכול להגיד לי שהאבולוציה עוצרת על המצב המוצלח הראשוני, כי הוא יותר שריד או קשיר, ולכן היא עוברת את הבא, אז אמרתי.
לא, אבל מה שהם יגידו זה שכשאתה מגיע לאות למד, יש לך יותר אפשרות לשרוד בעולם, ואז אתה מה?
זה מה שאמרתי עכשיו.
מה שנקרא survival of the fittest.
נכון.
אז אמרתי, שנייה. אני אגיע לזה, זה בדיוק ההערה של יצחק קודם, אני מסכים לגמרי, ואני אגיע לזה עוד רגע, אני רק רוצה כל להתעכב על המשל, אחרי זה נעבור לנמשל. המשל בעצמו הוא טיפשי. המשל בעצמו בעצם מראה לי, שאני מדבר כרגע על הגרלת הלהיות או לא להיות, עזבו את הנמשל של האבולוציה. המשל בעצמו בעצם הוא ניסוח נהדר של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, הוא לא פרחה עליו, הוא מנסח אותו. הוא בעצם אומר, תראה, בלי שהייתה מעורבות של מתכנן, מתכנת במקרה הזה, זה באמת לא היה יוצא. זאת אומרת, העובדה שיצאה שרשרת להיות או לא להיות, אומרת שזה לא היה קופים שקיפצו על המקלדת, אלא היה פה מתכנת שתכנת את זה באופן כזה שזה יצא לתוצאה הנכונה. אז קודם כל, מבחינת המשל, המשל לחלוטין טיפשי. בגלל שהמשל הזה מדגים את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי ולא פורך אותו. עכשיו, מה שאתם אומרים זה שכן, אבל המשל באמת לא מוצלח, כי בנמשל, באבולוציה, יש את המצב שבו האות למד הראשונה, יש לה יכולת לשרוד, לא כי מתכנת מסוים אמר לה, תישארי במקום, אלא כי היא יותר שרידה. זאת אומרת, היא יש לה איזושהי יכולת להישאר במקום יותר מאשר כל אות אחרת שהייתה יוצאת. ולכן היא תישאר עד שתצא האות הבאה, היי, וכן הלאה. ואז זה לא באמת מישהו שתכנת את זה. לזה אני אגיע עוד רגע. אבל קודם כל אני רוצה לדבר על המשל. המשל בעצמו הוא משל שלא פורך את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אלא להפך, מחזק אותו ומנסח אותו היטב. ובעצם מה שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי אומר, זה שאם נוצר משהו מורכב, כנראה הייתה מעורבת פה יד מכוונת שדאגה לזה שהוא יצא. זה בדיוק מה שמוכיח הניסוי שאותו עשו שם במאמר. בעצם מראים לי שאם ההגרלה נעשית סתם כך, זה לא היה יוצא, רק אם מעורב פה מישהו מבחוץ, אז זה יד מכוונת, במקרה הזה זה המתכנת, אז התוצאה הזאת יכולה לצאת. עכשיו, הנקודה היא כזאת, אם בסופו של דבר, מה שאני אומר זה זה שיצאה השרשרת להיות או לא להיות מעיד על קיומה של יד מכוונת, עכשיו אני רוצה לעבור לאבולוציה, לנמשל. מה קורה בנמשל? אומרים לי שבנמשל בעצם זה קורה בלי מתכנת. כן? או אם תרצו, פורץ המנעולים, אבל בלי פורץ. בלי פורץ שצריך לקבל החלטות. אלא מין תהליך שרץ בעצמו, רץ לבד. והאות למד נתקעת, לא כי מישהו קבע שהיא תיתקע, אלא כי היא יותר שרידה, ולכן היא נתקעת. אבל זה לא נכון. בגלל שהתהליך האבולוציוני, הוא תהליך שמתנהל בתוך מערכת של חוקי טבע. אם חוקי הטבע היו אחרים, הזכירו קודם את הפיינטיונינג, אני עוד אגיע לזה, אבל כאן אני אומר את זה בקצרה, אם חוקי הטבע היו אחרים, לא הייתה כימיה, ביולוגיה, וכמובן גם לא אבולוציה. זאת אומרת, העובדה שמצב מסוים נוצר, או הוא שריד יותר, או מה שלא יהיה, היא בעצם נובעת ממערכת של חוקי טבע מסוימים. נגיד, אם אנחנו רדוקציוניסטים, אז זה חוקי הפיזיקה, שהכימיה והביולוגיה הם בסך הכל רק הרכבות שלהם למערכות מאוד מאוד מורכבות. נדבר כרגע במבט רדוקציוניסטי. אז הטענה למעשה, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהחוקים, מה שאתה בעצם רוצה להראות, זה שהחיים נוצרים בתהליך עיוור, ללא מעורבות של יד מכוונת. איך? כי החוקים, חוקי הטבע, דואגים לזה, שהתהליך ילך לקראת שרשרת של להיות או לא להיות, או לקראת חיים משוכללים. אלא מאי? שחוקים הם לא יסבר לכלום. כי עכשיו אני אשאל מי יצר את החוקים האלה. מי המתכנת? זה כמו שתסבירו לי לגבי להיות או לא להיות, מה זאת אומרת? ברור שזה יכול לצאת השרשרת הזאת, כי יש חוקים כאלה שעוצרים את הלמד הראשונה, ואחרי זה את ההי השנייה, ואחרי זה את היוד, וכן הלאה. מה זה חוקים? אני שואל, אבל מי יצר את החוקים האלה? החוקים האלה לא עוצרו סתם כך. היה מתכנת שכתב כך את התוכנית. אז זה אומר שזה שאתה מצביע על מכניזם, המכניזם בסך הכל מתאר איך התהליך הזה קורה. אבל ברגע שקורה פה תהליך מורכב, אז אני שואל את עצמי, מי בנה את המכניזם שיקח תהליך מקרי לתוצאה מורכבת. ולכן השאלה לא נפתרת, גם בנמשל, עכשיו אני מדבר כבר על הנמשל, על האבולוציה. הרי אתם מבינים שאם חוקי הפיזיקה, או הכימיה, כן, החוקים הבסיסיים היו שונים, לא הייתה ביולוגיה ולא הייתה אבולוציה. העובדה שמשהו מסוים שורד יותר ומשהו אחר שורד פחות, ויש את כל התהליך, והגנטיקה כמובן, וכל המרכיבים שדיברנו עליהם, שנחוצים בשביל התהליך האבולוציוני, אם הם לא היו קיימים, לא הייתה אבולוציה. עכשיו אני שואל, מי היה המתכנת? מי קבע את החוקים האלה בעולם, שמנתבים את התהליך האבולוציוני ליעדו, כביכול? וכיוון שיש לו יעד מאוד מאוד מיוחד, החיים, ואמרנו, אנטרופיה נמוכה, המיוחדות פה היא מוגדרת היטב, אז זה אומר שאם התהליך באופן מקרי לגמרי מגיע לתוצאה מורכבת, כנראה שהיה פה מתכנת שדאג לזה שבסביבה יהיו תנאים שיובילו תהליך מקרי לתוצאה המורכבת. כן, זה מזכיר לי דוגמה של סטיבן גולד, גם כן חוקר אבולוציה, שהוא רוצה, אולי הזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר, שהוא רוצה להראות איך בעצם תהליך ללא מעורבות של יד מכוונת מגיע בסוף לתוצאה ידועה מראש. אז הוא מדבר על שיקור שיוצא מבר, ובצד אחד של הכביש יש קיר, ובצד השני יש תעלה. תעלה עם מים. והשיקור מתנדנד כזה, הוא כולו שיקור נתקע בקיר, זה, בסוף כמובן הוא יימצא בתעלה. השיקור הולך באופן לגמרי רנדומי. אין שליטה, אף אחד לא מכוון כלום. אבל בסוף אני יכול להגיד לכם, הוא יהיה בתעלה. וזה דוגמה כאילו עוד פעם, דוגמה לאותו כיוון, זאת אומרת להראות שתהליך מקרי יכול להוביל לתוצאה מיוחדת, או תוצאה שצפויה מראש, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה שוב פעם דוגמה טיפשית, כי אני שואל את עצמי, מי בנה את המערכת שיש מצד אחד קיר ומצד שני תעלה, ובכך הוא בעצם דאג לזה שהשיקור בסוף יהיה בתעלה. הרי זה לא קרה לבד. אתה מראה לי שיש פה נסיבות שמכתיבות את התוצאה, אבל אני שואל מי יצר את הנסיבות האלו? אם התוצאה היא מיוחדת, אם התוצאה היא לא מיוחדת אז זה לא מעניין, אבל אם התוצאה היא מיוחדת, אז העובדה שקיימות נסיבות היא לא תשובה. העובדה שקיימות נסיבות שמובילות לתוצאה מיוחדת, מעבירה את השאלה מהתוצאה אל הנסיבות. ועכשיו אני שואל מי יצר את הנסיבות שגרמו לזה שהתוצאה היא תוצאה מיוחדת?
כל פעם התשובה... הסטנדרטי שהיו הרבה עולמות שלא היו ולכן הם נעמו בגלל שהם לא התאימו.
אמרתי, אז זה האנטרופיק פרינסיפל והפיינטיונינג, נגיע. בסדר? אני קודם כל מחדד את הטיעון, אלה ירורים עליו. אני אגיע. אז הטענה בעצם זה שנגיד, אני לא יודע מה, נגיד שתיקחו שרשרת של איזה 300 קודונים, כן, שרשרת DNA או שרשרת חלבונית כזאת של 300 קודונים, זו שרשרת קצרה יחסית, אוקיי? יש 20 חלבונים בערך, אז זה 20 בחזקת 300, זאת אומרת, זה מספר אסטרונומי של אפשרויות. מבין האפשרויות של ה-300 האלה, יש מעט מאוד אפשרויות שיכולות לחיות ולשרוד. מעט מאוד. כשאני מדבר עוד פעם, 20 בחזקת 300 זה מספר אסטרונומי, וזאת שרשרת קצרה, אוקיי? אז אומרים לי, מה הסיכוי שתיווצר בדיוק שרשרת כזאת שנשארת, והיא אחרי זה תוליד עוד שרשרת שנשארת וכן הלאה? אז אומרים לי, טוב, אבל יש פה, התהליכים האלה הם תהליכים שקורים שלב שלב, כמו שאמרנו קודם. אבל התהליך הזה שדואג לזה שישארו פה השרשרות המסוימות, המיוחדות האלה, שיש להם את היכולת להמשיך הלאה, או שהם יישארו בהסתברות מספיק טובה, בשביל שגם אם ייכחדו חלק, עדיין הם יוכלו להמשיך את התהליך, מה שדואג לזה זה חוקי הטבע. ובלי שהיו חוקי הטבע, בלי שהם היו כאלה, אלא אם הם היו אחרים, זה לא היה קורה. ולכן זה בסך הכל מעביר את השאלה, למי יצר את חוקי הטבע באופן כזה, שעכשיו התהליך האבולוציוני שזז לבד, בלי יד מכוונת, יגיע לתוצאה הסופית.
אבל אז הוא מוריד את העניין של המורכבות. המורכבות הופכת יכולת מאוד מאוד פשוטה בהתחלה, ואחר כך זה כבר התגלגל מעצמו, והפך להיות שעון משוכלל.
זה לא משנה. כי הרי אם אתה רואה תהליך, אם אתה רואה תהליך שבסופו, לא בהתחלתו, בסופו יש תוצאה מורכבת, אז זה אומר, והתהליך בנוי באופן כזה, שהוא לוקח את השיקור, את התהליך העיוור, לתוצאה המורכבת בסוף, הנסיבות בנויות כך, אז זה אומר שהתוצאה המורכבת בסוף הייתה איזשהו יעד שלשמו נבנה כל התהליך. ולכן אתה צריך לדבר על התוצאה שבסוף, לא התוצאה שבהתחלה.
אבל אם היא קרתה מעצמה כבר, ואני רק עשיתי איזשהו צעד קטן, פשוט,
לא, מקרי. לא, לא קרתה מעצמה, כי אם חוקי הטבע, אם הנסיבות היו אחרים, זה לא היה קורה.
אבל, אבל זה לא הוכחה ממורכבות, החוק הטבע יכול להיות מאוד מאוד פשוט.
לא, גם... לא, אני טוען שמורכבותם של חוקי הטבע, היא כמורכבותו של התוצר שהם יוצרים. כי בסופו של דבר, זה כמעט משפט בהסתברות, אני חושב. כי אם אתה בונה עכשיו מערכת חוקים, שלוקחת דבר מאוד מאוד פשוט, ויוצרת ממנו משהו עם הסתברות מאוד, שהסיכוי שהוא יקרה הוא מאוד מאוד נמוך, אובייקטיבית, לא תוצאה שבכל מקרה קורית, זה כולל איזה ערעורים שאני עוד אגיע אליהם בהמשך, אז זה אומר שמשהו במערכת החוקים הזה הוא מאוד מאוד מיוחד. המיוחדות עברה מהתוצאה למערכת החוקים. אתה יכול למדוד את המיוחדות של מערכת החוקים לפי המיוחדות של התוצאות שהמערכת הזאת יוצרת. והשאלה, כשאני שאל את עצמי עכשיו, מה הסיכוי שתהיה מערכת חוקים כזאת, לא תוצאה כזאת? אני שואל עכשיו את השאלה, את המטה שאלה. אני לא שואל עכשיו מה הסיכוי שיצאו חיים. הבנתי, סיכוי אחד. למה הסיכוי אחד? כי יש פה חוקי טבע מסוימים שדואגים לזה שבתהליך אבולוציוני ייווצרו חיים. ועכשיו אני שואל, אוקיי, אבל מה הסיכוי שחוקי הטבע יהיו כאלה? אני חושב שבסך הכל זה אותו סיכוי כמו שיווצרו החיים בתהליך ללא חוקים. זה אותו דבר. כי המיוחדות של החוקים נמדדת לפי המיוחדות של התוצרים. אחרת אתה יכול לייצר כל מיני חוקים שונים ומשונים שהם לא מייצרים שום דבר, מה מיוחד בהם?
כאלה? בוא ניקח אותי. אני רופא במקצוע, ואין לי שום מושג ביצירת שעונים, איך הם בדויים. ונניח, היה מסתבר שאני יכול לעשות את זה צעד פשוט, לא יודע, להקיש עם פטיש על איזה חתיכת מתכת, ולאורך מיליארדי שנים ייווצר שעון לונג'ויט בשוכלל. אז יכולים להגיד מתוך זה שדוקטור רוכברגר הוא מומחה גדול בשעונים? אין לו שום מושג.
לא, יכולים להגיד מתוך זה שמי שיצר את הסיטואציה שהרבה מכות פטיש יוצרות בסוף שעון, יצר נסיבות שבתוכם הדוקטור עובד, ומי שיצר את הנסיבות בעצם גרם להיווצרותו של השעון ולא הדוקטור. זה בדיוק הנקודה. כיוון שסתם ככה דפיקות על מתכת לא יוצרות שעון. אם סתם דפיקות על מתכת יוצרות שעון, זה אומר שיש פה מערכת חוקי טבע כזאת, שסתם אתה עושה דבר נורא. תחשבו, כשאתם לוקחים מחשב, ואתם רוצים לייצר מחשב נורא, לעשות חישוב נורא מסובך. עכשיו, אם יש תוכנה טובה לזה, אז כמה הקשות פשוטות עושות את החישוב המסובך? אז מה זה אומר? שאתה קוסם? לא, המתכנת הוא הקוסם. מי שבנה את התוכנה, בעצם בנה תוכנה שהיא בולעת לתוכה את המורכבות שהייתה נדרשת ממני, אם הייתי רוצה לעשות את החישוב בעצמי. אבל המורכבות הזאת לא נעלמת, אלא פשוט במקום שאני אצטרך לחשוב, הוא חשב עבורי, אני עכשיו רק מקיש. 38 כפול 457, הוא נותן ישר את התוצאה. אם לא היה לי המחשב, הייתי צריך לחשוב ולעשות תהליך די מורכב. אבל זה לא אומר שהתהליך המורכב הזה לא נעשה. זה אומר שהמתכנת עשה אותו עבורי. אז עכשיו אני לא בודק את המיוחדות של התוצאה. אני שואל ככה, מה הסיכוי שכשאני אגיד 38 כפול 457, אני אגיע לתוצאה הנכונה סתם ככה, באופן מקרי. אפסי, נכון? אבל עכשיו תראה, אני מקיש על המחשב, והוא יותן לי את התוצאה הנכונה. מדהים. האם זה מסביר משהו? לא. זה רק אומר שהתוכנה שנמצאת בתוך המחשב, היא ברמת המיוחדות הזאת, שמקבילה לקבל את התוצאה הזאת באופן מקרי. המורכבות הזאת נמצאת בתוכנה עכשיו, במקום בהסתברות לקבל באופן מקרי את התוצאה. פשוט בלעת את המאמץ האינטלקטואלי הדרוש אצל המתכנת, ולא אצל המשתמש.
אפשר להגיד? אתה כאילו מתקדם לקראת אנלוגיה שאומרת לא שינינו כלום, במקום להגיד שיש הסתברות מקרית שהעולם ייווצר כפי שהוא נוצר, שאותה אתה פסלת על בסיס הכמות, לא על בסיס האיכות, על בסיס מספר האפשרויות שצריך היה לבחור ביניהם, אתה עכשיו אומר זה אותו דבר כמו שקיים חוק טבע כזה שמייצר את הסורווייבל אוטופיסט, אבל זה לא אותו דבר. כי חוק הטבע הזה יכול להיות מאוד מאוד נדיר, אבל הוא מאוד פשוט, הוא אחד, הוא לא מיליארדי מיליארדים.
לא, עוד פעם, זה השאלה ששאלו קודם, ואני אענה את אותה תשובה. ברגע שהחוק הזה הוא נדיר, פשוט או לא פשוט זה סתם מילים, אבל אם החוק הזה, הפשוט או לא פשוט בתרגום לאנטרופיה, מה שדיברתי בהתחלה, זה בסך הכל כמה הוא נדיר. כי כשאתה לוקח את כל מערכות החוקים האפשריות, כן, אם אפשר היה איכשהו לעשות מרחב של כל מערכות החוקים האפשריות, אני שואל כמה מתוך מערכות החוקים האלה ייצרו חיים בסוף? התשובה היא מעט מאוד. והנדירות של מערכות החוקים האלה, זה המושג מורכבות שעליו אני מדבר כאן. כי תחשוב שאתה מגריל מערכת חוקים. מה הסיכוי שאתה גריל בדיוק אחת מתוך מערכות החוקים הנדירות האלה? אתה מבין שזאת אותה שאלה. ולכן אתה משמר את הקושי הסטטיסטי, אתה משמר, אתה רק מעביר אותו מהתוצר אל מערכת החוקים שיוצרת את התוצר. אבל זה אותו דבר. מה זה אותו דבר? זה פרופורציוני, לא יודע אותו דבר. אבל זה פרופורציוני, זה, אם זה בעייתי, גם זה בעייתי. בסוף בסוף אתה שואל את עצמך, מי יצר את מערכת החוקים? זה כמו, כמו כן, דיברתי אני חושב על זה פעם, זה בעצם הטיעון, מה שאני קורא הטיעון מן החוקים. אתה לוקח מכונת כביסה או מפעל שבנוי בצורה מושלמת, מתואמת, מנוהל בצורה בלתי רגילה. אתה מגיע לשם, אתה אומר, לא יאומן, המכונת כביסה הזאת עובדת בצורה מושלמת. הכל מתואם, הכל מתוכנן, הכל פיקס, מדהים. ואז האתאיסט שעומד לידך אומר לך, בסדר, הכל בסדר, ברור, כי אני יכול להראות לך שפשוט היא בנויה באופן כזה שהמנוע מסובב ככה, ואז המים יוצאים, ואז יש פה מנגנון אלקטרוני שדואג לזה שזה יקרה קודם וזה יקרה אחר כך, וקובעים את הזמן שזה יקרה והכל. מה הבעיה? אין שום בעיה, לא צריך להניח שהיה פה מישהו שבנה את המכונה הזאת. כי יש לי הסבר, אני אראה לך מתוך מבנה המכונה למה באמת היא עושה את זה. אתם מבינים שלא הייתם מקבלים הסבר כזה. וכנה לגבי המפעל. אתה הולך למפעל, המפעל בנוי בצורה מושלמת, מתואמת לחלוטין. אני אומר, מדהים, יש פה איזה מנהל גאוני. ואז אומר לי, האתאיסט של ידי, מה פתאום? מסתכל על הקיר, יש פה את עשרת הדיברות על הקיר, ושם כתוב לכל אחד מה הוא צריך לעשות בכל שלב. אז אין פלא שהמפעל מנוהל בצורה מושלמת, לא צריך להניח את קיומו של מנהל. יש פה מערכת חוקים שמראה לך איך העסק הזה עובד מעצמו. היית מקבל הסבר כזה? ברור שלא. כי אתה מיד שואל את עצמך, מי כתב את החוקים שעל הקיר? הוא המנהל הגאוני. אז זה שהוא עושה את זה במה שנקרא בצבא, כן, בדור שלישי, ולא בטילים, כן, דור שלישי, זאת אומרת, הוא שגר ושכח, הוא כותב חוקים, ומכאן והלאה המערכת עובדת. זה לא הופך אותו לפחות נחוץ ולפחות גאוני. להפך, אולי אפילו יותר גאוני, במובן מסוים. ולכן הטענה היא שכאשר אנחנו מציעים הסבר מהסוג של להיות או לא להיות, או האבולוציה בנמשל, בסוף בסוף אנחנו למעשה מניחים שיש מערכת חוקים, והיא מהווה ההסבר שלנו. אבל כמו שאמרתי לא פעם, מערכת חוקים לא מסבירה כלום. לכל היותר היא מעבירה את השאלה צעד אחד אחורה, ואז אני שואל את עצמי לא מי יצר את העולם כפי שאני מכיר אותו, אלא מי חוקק את החוקים שבתוכם נוצר העולם כפי שאני מכיר אותו. עכשיו השאלה היא מי יצר את החוקים ולא מי יצר את העולם. מה זה משנה? עדיין ההסתברות נמוכה ועדיין אני צריך להגיע למסקנה שהיה פה מישהו שעשה את זה. כי החוקים הם מאוד מאוד מיוחדים, נדירים, איך שלא תקראו לזה, מורכבים, לא משנה. ולכן עוד פעם הסיכוי שזה קרה מעצמו לא סביר. עכשיו יש הרבה אירועים שאני אטפל בהם, אני בטוח שחלק מכם רוצים עוד אולי הם היו תמיד החוקים וכולי, אני עוד אגיע לזה. זאת בעצם הטענה. אני רק רוצה להסביר, לאור מה שדיברתי עד עכשיו, למה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הוא לא טיעון של אלוהי הפערים, של God of Gaps. עכשיו אני יכול להסביר את זה. למה? כי כשאני מסביר שהעולם הוא מורכב ולכן לא סביר שהוא נוצר לבד, אלא היה מישהו שיצר אותו, אז אני לא מסתמך על פער בידע המדעי. להפך. ככל שיש לי יותר ידע מדעי, הקושיה מתעצמת. כי אם יש לי ידע מדעי, פירוש הדבר שהצלחתי לנסח מספר חוקים קטן, חוקים כלליים, שמצליחים להסביר את כל התופעות המטורפות שאני מכיר סביבי. אבל זה רק אומר שהיה פה איזה מחוקק גאוני, שבנה מערכת עם ארבעה חוקים, נגיד ארבעת הכוחות היסודיים של הפיזיקה, ארבעה חוקים, שמהם יוצא כל הטירוף שאנחנו מכירים סביבנו, הכימיה, הביולוגיה, האבולוציה, מגיע עד החיים והחלליות לירח, וכל החוכמה שאנחנו יוצרים בעצמנו, כולנו תוצרים של התהליכים האלה. וכל זה עשה את זה מישהו על ידי מערכת של ארבעה חוקי פיזיקה. אז אני אגיד עכשיו, אני אנסח את זה כך, מה יגיד לי עכשיו האיש ה-God of Gaps? כן, הוא יגיד לי, בסדר, אבל יכול להיות שיהיה לנו הסבר איך נוצרה מערכת החוקים הזאת של ארבעת חוקי הפיזיקה. אבל אז אני שואל את עצמי, מה יהיה ההסבר הזה? אחת משתיים. או שההסבר הזה פשוט יראה לי שיש שלושה חוקים שיוצרים את הארבעה, או שתיים, או אחד, בסוף אני אגיע לחוק אחד. מה שאיינשטיין חיפש, כן, תורת השדה המאוחד. שיש חוק אחד שממנו אפשר לגזור את כל חוקי הטבע. ועדיין לא פתרנו כלום. כי אני עדיין אשאל מי יצר את החוק האחד הזה, השאלה רק מתעצמת. כי הוא עוד יותר מתוחכם אותו אחד שיצר את זה. הוא עושה את כל הטירוף שאנחנו מכירים סביבנו עם חוק אחד בודד. זה הוא גאון. איך אפשר לעשות דבר כזה? מילא אם אתה תעשה את זה עם 10,000 חוקים, וכל פעם אתה תטפל בכל דבר, אתה תייצר עוד חוק. אבל מישהו שמצליח לעשות עם חוק אחד את כל התופעות המדהימות האלה, אז הוא גאון. אנחנו הולכים אחורה, הוא הלך קדימה. לנו יש את העולם, ואנחנו מנסים מתוכו לזקק מהם החוקים. ואז אנחנו מגלים 10 חוקים, ובונים מהם אולי 8, 5, 3, ומגיעים בסוף ל-1. זאת הדרך הקלה, וגם אותה עוד לא עשינו. אני מדבר על מישהו שהלך קדימה. הוא בנה חוק אחד, והוא הצליח להבין מה בעצם יצא, שבסוף בסוף אני יושב פה ביום שישי ב9:30, ואדבר איתכם על העניין הזה. וזה במפץ הגדול כבר היה קיים. שם הוא בנה חוק אחד. והחוק הזה שלט בכל מה שקרה, ואנחנו הגענו עד הלום מתוכנן. אם זאת לא גאונות, אני לא יודע גאונות מהי. זה אפשרות אחת. אז לכן, אם אני אמשיך עם הידע המדעי, ואני אגיע בסוף להסבר, כל עוד ההסבר הזה יהיה איזשהו חוק מדעי, זה לא פותר כלום. מה האלטרנטיבה האחרת? שבסוף אני לא אצטרך שום חוק מדעי. אני אצליח להראות את חוקי הטבע, שהם תוצר של ניתוח לוגי ומושגי. הם בכלל לא תוצרים של חוק טבע, או במילים אחרות, כל הפיזיקה היא ענף של המתמטיקה. הפיזיקה, הביולוגיה והכימיה, הם כולם ענף של המתמטיקה. זאת אומרת, אם נעשה את החשבון כמו שצריך, אז אם החוקים לא יהיו כאלה, אנחנו נגיע לסתירות. אוקיי? זה בעצם הטענה. ואז למעשה יוצא, שבשביל לדעת מהם חוקי הטבע, לא צריך, עקרונית לא צריך ניסוי. מספיק לעשות את החישוב ולהראות שכל אפשרות אחרת מובילה לסתירה. וזה בעצם אומר שאין הבדל בין מדע למתמטיקה, הכל, או לוגיקה. הכל לוגיקה. אין מדע בעולם. עכשיו, בהקשר הזה, אין מדע בעולם כלל, כמו שאמר רבנו. אז בהקשר הזה, ברור שקודם כל האמונה הרווחת בעולם, כולל אצל אתאיסטים ומדענים והכל, אני לא חושב שאני לא מכיר מישהו שחושב אחרת, אולי יש, אבל זה מאוד נדיר, שזה ברור שזה לא נכון. מדע שונה במהותו ממתמטיקה. מדע זוקק תצפית, ולא רק חישוב לוגי של סילוק סתירות. והצד השני של אותה מטבע, זה שבעצם לפי התפיסה הזאת לא יכול היה לצאת שום עולם אחר. זאת אומרת, כל חוקי הטבע הם חוקים הכרחיים. הם לא יכולים היו להיות אחרים. אני לא חושב שמישהו מאמין בזה באמת. להפך, בכל הוויכוחים האלה עם האתאיסטים תמיד, הטענה היא שזה עולם אחד, יכולים להיות עוד מיליוני עולמות אחרים, כמו שדיברנו על העיקרון האנתרופי קודם, ועוד נדבר עליו. כן, יכולים להיות הרבה עולמות אחרים, עם חוקים אחרים, אז זה בעצם אתה מניח שמערכת החוקים שקיימת בעולם היא לא הכרח לוגי. יכול היה להיות גם משהו אחר. וזה מחזיר שוב פעם את השאלה, אז מי יצר אותה שהיא תהיה דווקא כזאת ולא אחרת? ולכן אני חושב שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הוא לא טיעון של אלוהי הפערים. כי פה זה פער שלא ייסגר לעולם. גם זה פער מהותי, זה לא שצריך עוד מחקר כדי לסגור את הפער הזה, כי כשנדע יותר אז הכל יהיה בסדר. אנחנו כרגע פשוט עוד לא יודעים מספיק. לא, כיוון שבסופו של דבר, אתה תישאר עם איזושהי הנחה, איזשהו חוק טבע יסודי אחד לפחות, והשאלה תמיד תהיה, אז מי יצר אותו? כל התהליך המדעי יכול להתקדם עד שנגיע לאותו שדה מאוחד, לאותו חוק טבע אחד שאחראי על הכל. אבל בסוף, בסוף אנחנו תמיד נישאר עם איזה פער מהותי, אוקיי, ומי יצר אותו? והשאלה הזאת היא כבר לא שאלה מדעית, השאלה הזאת היא שאלה פילוסופית, כי המדע סיים את העבודה. המדע מתאר את כל מה שקורה בעולם, מצאתי חוק אחד שאחראי על הכל, גמרתי, אני עכשיו יכול ללכת לים. העבודה הסתיימה. אז מה שנשאר מכאן והלאה לשאול, זאת לא שאלה מדעית, אלא מי יצר את אותו מדע שעכשיו אנחנו כבר מכירים לגמרי. ולכן זה לא פער בידע המדעי, כי השאלה שעליה לא ענינו היא לא שאלה מדעית. כי שאלה שתלווה את המדע באופן אינרנטי, תמיד. זה לא בורות זמנית. זה לא משהו שכרגע אני עוד לא יודע, אבל בעתיד אני אסגור את הלקונה הזאת, את הגאפ הזה. כן? לא, זה לא ייסגר, כי זה גאפ מהותי. ולכן אני חושב שפה זה לא טיעון של אלוהי הפערים. כיוון שהפער פה הוא פער מהותי. אז עכשיו אני רוצה לעבור לכמה נקודות.
זה לא מעביר אותנו בכל זאת מההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית להוכחה הקוסמולוגית, כי אם נניח בהתחלה היה איזשהו חוק טבע בסיסי פשוט שקרה, ואז הדיון באמת איך הוא קרה, אבל אז אנחנו עוברים מהמורכבות לעניין של איך זה התחיל, וזה כבר דיברנו בסקציה הקודמת.
זו השאלה שנשאלה קודם, ואני אענה שוב את אותה תשובה. אם החוק טבע הפשוט, במרכאות הזה, יצר את כל העולם, בסוף, אחרי מיליארדי שנים, יצר את כל העולם כפי שאני מכיר אותו היום, אז הוא לא היה חוק טבע פשוט. הוא היה חוק טבע נדיר. מערכת חוקי הטבע הזאת, מתוך כלל המערכות האפשריות, היא עם הסתברות מאוד 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 נמוכה, כהסתברותו של העולם שהיא יצרה. ולכן, אתה מסתכל על זה כחוק טבע פשוט, אבל הוא לא פשוט. הוא נראה לך אולי פשוט. והראיה, תראה מה הוא יוצר בסוף. ומי שיצר את חוק הטבע הזה ראה, כנראה ראה, לאן העסק הזה הולך, כי אחרת לא סביר שבדיוק נוצרה מערכת חוקים כזאת, שזה שבדיוק בסוף יצא שעון, כן, אם נחזור למשל של הפטיש והברזל, של הדוקטור, כן, אז אני דופק עם פטיש על ברזל, ובסוף יצא שעון. בסתם עולם זה לא קורה, נכון? דבר מורכב לא נוצר מסתם פעולה פשוטה. אם הוא נוצר, כנראה שהייתה איזושהי מערכת אילוצים או חוקים שבתוכה העסק הזה מתנהל, שלוקחת פעולה פשוטה ויוצרת תוצאה מורכבת, כמו תוכנת המחשב שעושה את החישוב שדיברתי עליו קודם. אז מי שעשה את התוכנה, או מי שבנה את מערכת החוקים הזאת, בעצם כבר חשב על המורכבות הזאת, והכניס אותה לתוך החוק ה-so-called פשוט. הוא לא פשוט.
רגע, אבל בהנחה שיש רק עולם אחד שאנחנו חיים בו, תוך מיליארדי, מיליארדי ומיליארדי גלקסיות, אז זה נקרא.
לא, הגלקסיות בפנים.
אני מדבר על יקום, לא על עולם.
היקום, יש לנו רק עולם אחד בין כל היקום הענק הזה, אז זה לא משהו מוצלח כל כך.
אבל חוקי הטבע נכונים בכל היקום.
אבל רק עולם אחד בסוף התקיים.
נכון. מה, רק עולם אחד? קודם כל זה לא בטוח.
זה לא כל כך, יכול להיות הרבה מורכבות, אבל זה לא מוצלח.
לא, זה מוצלח או לא מוצלח, גם על זה אני עוד אדבר. כן, השאלה היא, זו טענה מהסוג שכמו שמעלים, אם הקדוש ברוך הוא עשה את האבולוציה, אז למה כל הנשורת? הוא רצה לייצר פילים ובלעדה.
לא כל כך, לא, לא.
למה צריך את כל היצורים שנכחדו בדרך? זה תהליך לא יעיל. אז זה אומר שהוא לא מתכנן כזה גאוני. זה
קצת אחרת, זה קצת, כלומר, זה קשור לי, אם אנחנו שואלים, קצת תיאולוגית, האם הייתה הכוונה, אפילו מההתחלה. אם הוא בנה משהו בהתחלה, משהו פשוט, שהלך לצורה מורכבות, וככה זה כמעט ולא נחשב ביקום, אז איך זה מסתדר? זאת השאלה.
אתה צריך להבחין בין שני דברים. אני שואל שאלה ראשונה, מה הסיכוי שמערכת של חוקי פיזיקה תאפשר כימיה וביולוגיה? התשובה היא אפס. אפס, קטן מאוד. אוקיי? מספר מערכות חוקי הפיזיקה שיאפשרו כימיה, ביולוגיה וחיים, הוא פצפון. זה הערה ראשונה. ולכן, גם אם בתוך כל היקום שלנו, נוצר, אני עוד אגיע לכל הדברים האלה, כל אלה הם הרהורים, אבל אני כבר מקדים כי אתה שאלת, גם אם בתוך כל היקום שלנו קיימים חיים רק על הפלנטה שלנו, שזה בכלל לא ברור היום דרך אגב, אבל נניח שכן, לצורך הדיון. אוקיי? עדיין, העובדה שמערכת הפיזיקלית שקיימת בעולם מאפשרת קיומם של חיים, היא עובדה סטטיסטית מפליאה. זה לא משנה שזה קורה בפועל רק ביקום שלנו, אתה בסופו של דבר צריך לחשוב עד כמה המערכת היא מיוחדת, ואם היא באמת מיוחדת, אז זה בכלל לא משנה שהיא עושה את זה רק בפלנטה אחרת. רוב המערכות האחרות לא יעשו את זה אפילו על פלנטה אחת.
נכון, זה לא שולט.
יכול להיות שיש עוד מערכת או שתיים שיעשו את זה על כל הפלנטות. בסדר, אבל עדיין זאת מערכת מאוד 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 מיוחדת, והסיכוי שהיא קורית לבד הוא אפסי. אלא מה? עכשיו אתה יכול לשאול שאלה אחרת. בסדר, אבל יש הרי מערכות, כמה, חמש מערכות, שיותר מוצלחות, שייצרו חיים בכל הפלנטות. ואם הקדוש ברוך הוא כזה גאון, אז למה הוא בחר את המערכת החמישית הכי גאונית? שיבחר את המערכת הכי גאונית. זה שאלה אחרת לגמרי. זה כמו מקביל למה שקורה, נגיד שאתה מוצא את השעון של פיילי, אתה מוצא שעון שהוא בנוי בצורה לא אופטימלית. אוקיי? אתה היית בונה אותו טוב יותר. האם אתה היית משיג שהוא נבנה באופן מקרי, שרירותי, עיוור? לא היה שען? לא. אלא מה? ברור שאין סיכוי שהוא נוצר לבד, גם אם הוא לא אופטימלי. לכן ברור שהיה פה שען. אתה אומר, בסדר, אבל אם היה פה שען כזה גאוני, למה הוא עשה שעון שהוא לא הכי מוצלח, אלא רק החמישי הכי מוצלח? התשובה שלי שכנראה הראש של השען הזה שונה מהראש שלי. הוא רצה משהו אחר ממה שאני חושב. כנראה, או שהוא לא היה כזה גאון. גם יכול להיות. אבל עדיין שען חייב להיות. התוצאה שיש שען היא תוצאה של מה הסיכוי ששעון כזה ייווצר במקרה. גם אם הוא לא אופטימלי, זה לא משנה. עדיין הסיכוי שייווצר במקרה הוא מאוד קטן. וזה מספיק לצורך הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי.
אבל בבחינת תיאולוגית זה משנה הרבה.
לא, אתה יכול להגיד עכשיו, בסדר, סימן שהקדוש ברוך הוא לא כזה גאון כמו שאנחנו חושבים. טענה אחרת.
זה יותר עיקרון של הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל זה לא משנה לי. אני כרגע מדבר על השאלה האם היה פה מישהו או משהו שיצר את העולם. האם זה הקדוש ברוך הוא, האם הוא כל יכול, האם הוא גאון גדול, האם הוא נתן תורה, כל מיני אמירות אחרות, לא דיברתי עליהם, אני לא מתחייב אליהם. אני שואל, האם דבר כל כך מורכב לא מכתיב את קיומו שבנה אותו? התשובה שלי היא כן, זה כן מכתיב. מה אני יכול להגיד עליו? האם הוא הכי גאון בעולם? בעולם, כן, האם הוא הגאון האופטימלי? האם הוא כל יכול? לא יודע, אולי לא, לא יודע, לא נכנס בכלל לשאלות האלה. קודם כל אני נכנס לשאלה, האם הוא יצר, היה מישהו שיצר את העולם? זה מבחינתי הדבר החשוב. עכשיו פה, יש, עכשיו אני מגיע לסדרה של ערעורים, שחלק מהם עלו בשאלות שאתם שאלתם כאן, אנחנו נתחיל עכשיו, כי אין לי הרבה זמן, אבל עכשיו אני אעבור על כל הטענות שאתם העליתם בצורה מסודרת, ועוד כמה. טענה ראשונה זה לגבי החוקים, אמרתי שבעצם הטיעון שלי הוא טיעון מן החוקים. והשאלה, כן, מי אחראי לזה שהחוקים פה הם כל כך מיוחדים שבתוכם נוצרים חיים וביולוגיה וכל המורכבות שאנחנו מכירים סביבנו. עכשיו פה אפשר היה להגיד שהחוקים הם קדומים, תמיד היו. וזה כבר יותר עדין מאשר שהעולם קדום. העולם, נגיד, כבר אנחנו יודעים, מפץ גדול, הוא בין 14 ומשהו מיליארד שנה. אבל החוקים, עדיין, גם אחרי הפיזיקה, עדיין יכול להיות שהחוקים היו קדומים, תמיד היו. אז אין שאלה מי אחראי לכך שהחוקים האלה נוצרו ולא חוקים אחרים. כאן אני רוצה להגיד משהו שלי, הוא נראה מאוד ברור אינטואיטיבית, אם כי קשה לי קצת לשכנע אנשים שלא מסכימים איתי בנקודה הזאת, כל אחד יגבש לעצמו את העמדה שלו. יש, לייבניץ הבחין, והבאתי את זה כבר בעבר, לייבניץ הבחין בין עקרון הסיבתיות לבין עקרון הטעם המספיק. מה זאת אומרת? עקרון הטעם המספיק בעצם שואל שאלה, למה הדבר הוא כפי שהוא? כן, ריצ'רד טיילור, זה פילוסוף אמריקאי, מביא לזה דוגמה, מה שהזכרתי זה פעם, אתה הולך ביער, אתה מוצא שם כדור זכוכית יפה יפה, עם כל מיני צורות צבעוניות מרתקות, בתוך הכדור הזה, מונח שם ביער, אתה שואל את עצמך, איך נוצר הכדור הזה, מה גרם לו להיות כפי שהוא, כל כך מיוחד? אז בא מישהו אומר לך, הוא תמיד היה פה, האם זה תשובה? אז לייבניץ טוען שלא. כי גם אם הוא תמיד היה פה, עדיין יש פה שאלה מעניינת, למה הוא כל כך מיוחד ולא משהו אחר? מעבר לשאלה של אין סוף אקטואלי ולא פוטנציאלי, שמה זה תמיד היה פה? תמיד היה פה כוונה אין סוף באופן אקטואלי, זאת אומרת, הוא היה זמן אינסופי, זה מושג בעייתי. אבל אפילו אם אני מתעלם מהדברים האלה, שעל זה דיברנו בראייה הקוסמולוגית, עדיין... אפילו מוזיקת רקע. עדיין, או שזה צלצול להפסקה, הטענה זה שעקרון הטעם המספיק בעצם אומר שאם אתה רואה מערכת חוקים מיוחדת, גם אם היא מאז ומעולם הייתה, לא שהיא נוצרה אי פעם, עדיין זה טעון הסבר למה היא כזאת ולא אחרת. כי מערכת חוקים שמאז ומעולם הייתה גם יכלה להיות אחרת. לא להיווצר אחרת, עוד פעם היא לא נוצרה אף פעם, היא תמיד הייתה. אבל לא יודעת מה המשמעות של המשפט הזה בכלל, אבל נניח. אבל השאלה, למה היא כפי שהיא ולא כל מערכת אחרת? זאת עדיין שאלה שטעונה תשובה. וזה מה שהוא קורא להבדיל מהעקרון, עקרון הסיבתיות חל רק לגבי דברים שנוצרו מתישהו. אם זה נוצר, אני שואל מי יצר את זה או מה יצר את זה. אם זה לא נוצר אף פעם, שאלת הסיבתיות לא עולה. אבל שאלת הטעם עולה גם ביחס לדברים שהיו קיימים תמיד. אם הם מיוחדים, זה עדיין מעורר פליאה. למה הם כאלה ולא אחרים? ואמור להיות איזשהו טעם לזה. ולכן אני חושב שגם אם החוקים היו קיימים תמיד, עדיין אני חושב שסביר שעומד מאחוריהם איזשהו מחוקק, כי אחרת הם לא היו יוצאים דווקא כאלה מיוחדים, ולא כל מערכת אחרת. וגם הקדמות של החוקים במילים אחרות, גם אם היה אפשר לדבר על זה, ואני אומר עוד פעם, אני בספק רב, כי זה אינסוף קונקרטי ולא פוטנציאלי. עדיין, מבחינת עקרון הטעם המספיק, לדעתי זה עדיין מחייב את קיומו של מישהו או משהו שיצר אותם, מחוקק, כן, שיצר את החוקים האלה. זה הערה ראשונה, אני כבר לא יכול להמשיך הלאה, אני עכשיו אגיע לעקרון האנתרופי, לפיינטיונינג, לאקראיות, להרבה דברים שאנחנו עוד שאלו פה בהערות שלכם.
מולטיברס.
מולטיברס, כן, כל הדברים האלה. אנחנו עוד נגיע לכל הדברים האלה, אל תדברו שלב שלב. זה גם נמצא בספר אגב, מי שרוצה יכול לראות את זה. אוקיי, אז אם יש הערות או שאלות, אז אפשר.
אוקיי, תודה, שבת שלום.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה.
שבת שלום, תודה.